שלום לכולם. אני רוצה כהקדמה למצוות לימוד תורה בחג השבועות ללמוד את דברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. מי שיש לו לפניו שיסתכל הלכה א'. ראשית, כותב הרמב״ם שבהלכות תלמוד תורה יש בכללם שתי מצוות עשה, וזהו פרטם: ללמוד תורה, לכבד בית, לכבד מלמדיה ויודע. כשהוא מגיע להלכה בעצמה, כותב: נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. בעצם כשמדברים על מצווה, מתחילים להגיד מי חייב וכמה חייב ואיך חייב, וכאן הוא מדבר מי פטור. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. כלומר, אחרי שהוא אמר שקטן פטור מתלמוד תורה, אז הוא אומר הרמב״ם, נכון שהקטן פטור בעצמו, אבל אביו חייב ללמדו. שנאמר: ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד תורה, ללמוד חייב ללמד. אז אפשר לחשוב.
טוב לכולם, תודה.
הלכה ב', כותב הרמב״ם, כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. שנאמר: בהודעתם לבניך ולבני בניך. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו. שנאמר: ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו, בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר: ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה נצטווה על בנו ועל בן בנו? אם חייב ללמד כל אדם מישראל, מה ההבדל? להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. אם יש לו ברירה, הוא יכול ללמד רק אחד, אז בנו קודם לכולם. אז הרמב״ם כותב שבעצם כל אחד חייב ללמד כל אחד מישראל, אבל את בנו ובן בנו הוא חייב להקדים. ועוד הבדל בין בנו ובין בנו לאחרים: חייב לזכור מלמד לבנו ללמדו. הוא חייב, אם הוא לא יכול ללמד את בנו, לזכור לשלם בשביל מישהו שילמד את בנו תורה. ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם, אבל הוא לא חייב לזכור מלמד לסתם יהודי, הוא חייב על הבן שלו. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכיר. שנאמר: ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. כלומר, אדם חייב ללמוד תורה גם אם אביו לא לימד אותו, כי בלי זה הוא לא יוכל לקיים מצוות. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, בין המעשה מביא לידי תלמוד. מה שמוזר כאן ברמב״ם, הסגנון שאדם שאביו לא לימדו צריך ללמד את עצמו. מה זה ללמד את עצמו? ללמוד. חייבים ללמוד. מה זה חייב ללמד את עצמו? וממשיך הרמב״ם: היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמד יותר ממנו, בנו קודם. ואף על פי שבנו קודם, לא יבטל הוא, או לא ייבטל, שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד עצמו. הרמב״ם חוזר ואומר בסגנון הזה שאדם חייב ללמד את עצמו. הוא מדבר שבהתחלה שצריך ללמוד, אחר כך הוא שוב חוזר על זה שאדם צריך ללמד את עצמו. בהתחלה, כשמדובר בבן שאביו לא לימדו, אז צריך ללמד את עצמו. ואחר כך, כשיש בן שהוא לא מספיק מוכשר, והאבא צריך ללמוד גם, אז הוא קודם לבנו. אבל אם הבן יותר מוכשר ממנו, אז הוא צריך לשלם בשביל בנו, אבל חייב גם ללמד את עצמו. מה זה ללמד את עצמו? כאן מדובר באב שאולי למד תורה, ואפילו אם הוא לא למד תורה, אפשר לומר, חייב ללמוד. אחר כך הוא עובר לנושא אחר, לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שמנסה אישה תחילה אין דעתו פנויה ללמוד. אז כאן הוא עובר הרמב״ם לדבר על חיוב לימוד שלו. ובהלכה ו' הוא שוב, בהלכה ו' וז' הוא שוב חוזר ללימוד הילדים. היה מן, מהמתי אביו חייב ללמדו תורה, מי שיתחיל לדבר מלמדו תורה ציווה לנו משה ושמע ישראל, ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים, עד שיהיה בן 6 או בן 7, הכל לפי בוריו. ומוליכו אצל מלמד תינוקות, אחרי שהילד גדל יותר, שהוא לא קטן, שלא יפגע בבריאות שלו, וחוזר הרמב״ם, היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו וכו', זה רק על תורה שבכתב, על תורה שבעל פה לא, ובהלכה חית, כותב הרמב״ם, מה שאנחנו, אם היה בידינו, היינו כותבים את זה כהלכה א', כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יצורים, בין בחור, בין שהזקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס וכו' וכו'. מעניין שהרמב״ם כותב כאן כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. לא כותב חייב ללמוד תורה. מה המשמעות של זה? אולי נחשוב שזה לא משנה. אז נסתכל בספר המצוות, במצוות עשה, כותב הרמב״ם במצוות עשה י' א', היא שציוונו ללמוד תורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה. כלומר הרמב״ם מגדיר שתלמוד זה רק כשיש גם לימוד לעצמו וגם הוא מלמד אחרים. זה נקרא תלמוד. והוא אמרו ושיננתם לבניך, וכתוב בספרי לבניך אלו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. לעומת הלכות תלמוד תורה שהרמב"ם מדבר על הבנים הביולוגיים שלו, כאן במצוות עשה י"א הוא לא מזכיר בכלל את הבנים שלו, רק תלמידים. והוא לא מביא את הפסוק ולימדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם, אלא ושיננתם לבניך. וכמו דרשת חז"ל, בניך אלו התלמידים. הוא מביא את הדרשה השנייה של חז"ל, ושם נאמר, ושיננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך. כשאדם שואלך דבר, לא תהיה מגמגם לו, אלא אמור לו מיד. למה הרמב״ם מביא גם את הדרשה השנייה? בשביל מצוות עשה, ללמוד וללמד, זה היה מספיק. אז אולי זה מוסיף איזה צבע, איכות למצווה, של ללמוד תורה בצורה שהיא תהיה ברורה ו... ומסודרת ובלי קושיות. בכל אופן נראה לכאורה שיש כאן סתירה או שוני בין הרמב״ם בספר מצוות עשה ובין דברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. שמה נחשוב שאולי פרק א' בהלכות תלמוד תורה מדבר על הבנים, על הלימוד לבנים. אנחנו רואים שמהלכה ח' ואילך הרמב״ם כותב רק על מה שאדם חייב ללמוד בעצמו. כל איש מישראל חייב את תלמוד תורה הזאת, הלכה ח', גדולי, הלכה ט', גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים, מהם שואבי מים, מהם סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה. הלכה י' עד אמתי חייב ללמוד תורה, עד יום מותו. הלכה י' א', חייב לשלם את זמן למידתו וכו'. י' ב', כיצד היה בעל אומנות, היה עוסק במלאכתו, כמה שעות צריך לתת לתורה. ואיזה חלק בתורה וכו' וכו'. רק בפרקים הבאים, פרק שני בעיקר, רמב״ם כותב על הלכות של מלמדי תינוקות. מתי הם מקבלים ילדים, כמה ילדים בכיתה, כמה צריך לסייע להם, מה הם מלמדים, ביום, בלילה, מתי, ימים רגילים, ימים של חגים, וכו' וכו', כל זה בפרק ב'. אז למה הרמב״ם בפרק א' התחיל מי שפטור, שזה כבר מוזר, מתחילים במי שחייב, ומה חייב, ולא במי שפטור. ודבר שני, ההגדרה של הרמב״ם, שאדם חייב ללמד את עצמו. ודבר שלישי, שאם אביו לא לימד אותו, אז הוא גם חייב ללמד את עצמו. ואחר כך השוני שהרמב״ם הקדים את הלימוד של הילדים, ורק אחר כך בהמשך הוא מדבר על הלימוד תורה שלו. אם נסתכל בהשוואה ביורי דעה, בהלכות תלמוד תורה, סימן רש ממה, שם כותב התור, את סימן רש ממה, הוא כולו מדבר על לימוד תורה לילדים. מצווה, אני קורא את לשון התור, מצוות עשה על כל אחד מישראל שלמד לבנות תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם. כל המלמד לבנות תורה, כאילו קיבלה מהר סיני, למרות שבגמרא בקידושין כתוב מלמד את בן בנו תורה ולא את בנו, שנאמר בהודעתם לבניך ולבני בניך, ככה הגמרא דורשת את זה. אבל הבך כבר כתב שלריף ולראש הייתה גרסה אחרת שמדברת על בנו ולא על בן בנו. ויש שרצו לומר שאולי אם בן בנו אז קל וחומר בנו, אבל בכל אופן התור מדבר על החיוב ללמד את הילדים. ואינו חייב ללמד לביתו, זה דרשינה לבניכם ולא לבנותיכם. ואישה אינה חייבת ללמד לבנה, האימא לא חייבת ללמד לבנה, לא לימדו אביו, חייב ללמוד לעצמו או ללמד לעצמו. אחרי זה כותב הרמב״ם, התור, את שאר החיובים של הילדים. מאיזה גיל מלמדים ושצריך להשקיע בשכר ומה המנהג של העיר, אם משלמים למלמד או לא משלמים למלמד, וכל הלכות מלמדים. עד שבשולחן ערוך הוא קרא לזה לא הלכות תלמוד תורה אלא הלכות מלמדים. אז שוב יש צורך להבין את דברי הרמב״ם. וקשור לזה גם השאלה בספר מצוות עשה, שבהלכה במצווה י' למה הרמב״ם כתב שזה הנקרא תלמוד תורה? מה הוא בא להגדיר כאן הגדרות? וזה מתברר לנו עוד יותר כשהרמב״ם לא כותב לכל הפרקים האלה של סיוב הלימוד תורה, הלכות לימוד תורה, אלא הלכות תלמוד תורה. אף על פי שבמצוות הוא כותב יש שתי מצוות עשה והם ללמוד תורה, ולא כתב שם ללמד. מה שנראה לי מהלשון של הרמב״ם, שהוא רוצה להגיד שהמצווה של תלמוד תורה היא מצווה שתהיה תורה בעם ישראל. אנחנו מחויבים לדאוג לתורה של עם ישראל. זה לא מדובר כאן על התורה הפרטית שלנו. כמובן, איך נדאג לתלמוד תורה של עם ישראל? על ידי שאנחנו נזכה להיות תלמידי חכמים, אם נזכה להיות תלמידי חכמים, נוכל ללמד גם אחרים. לא נלמד בעצמנו, איך נוכל ללמד אחרים. אבל המטרה והמגמה של המצווה היא להרבות תורה בעם ישראל. לכן כותב הרמב״ם בספר המצוות, שמצווה ללמוד וללמד, וזה הנקרא תלמוד תורה. זה קשור למה שלמדנו בבוקר בדברי הרב צבי יהודה, שהשלמות של לימוד התורה היא בישיבה, ששם יש שימוש חכמים, דקדוק חברים, פלפול התלמידים. כלומר שהתורה נמצאת עם שלושת הרמות שלה, וכך היא נבנית. בקבלה, בבירור ובהעברה הלאה. שזה עניין של התורה, לדאוג שתהיה תורה בעם ישראל. ואכן כותב הרמב״ם שזה הנקרא תלמוד תורה, לא לימוד אלא תלמוד. הרב צבי יהודה היה אומר שלימוד זה שם של פועל, תלמוד זה שם עצם, זה הרבה יותר מאשר לימוד. אז כיוון שהאחריות על זה היא כל כך גדולה, לדאוג לכל עם ישראל, אז הרמב״ם רוצה שנבין כמה האחריות כאן היא גדולה, לכן הוא מציל מי פטור מלעשות את זה. החובה הזאת שהיא כוללת את כל החיים, שצריך לדאוג למלא את עם ישראל בנשמה, בתורה, היא כל כך גדולה שצריך להגיד מי פטור. וזה אומר שכל מי שלא פטור, כמה הוא חייב. לכן הוא מציל בנשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. מזה נבין כמה גדול החיוב שצריך להגיד רק מי פטור. שזה בא ללמד שכל השאר כולם חייבים. וכיוון שאנחנו מבינים שתלמוד תורה עניינו לימוד תורה ברבים, בציבור, בחברה, כמו שהגמרא מביאה חרב אל עבדים ונועלו, שמי שלומד תורה בד בבד, לומד תורה לבד, לא עם חברותות, לא במסגרת, לא בתורה של ציבור, אז חרב אל עבדים. אז לכן יוצא שעיקר לימוד תורה הוא לא מה שאדם קולט ידיעות, אלא שהוא מפתח את הסברות של התורה, את ההבנה של התורה, וזה נעשה רק בחברה. לכן כותב הרמב״ם את הלשון הזאת, שאדם חייב ללמד את עצמו. ללמד את עצמו, זה מזכיר לנו בהגדה של פסח. בהגדה של פסח שם כותב הרמב״ם שצריך להגיד את ההגדה של פסח דרך שאלה של הבנים. שאם זה בלי שאלה של הבנים, אז אם הוא נמצא רק עם אשתו, אז אשתו שואלת. ואם אשתו לא נמצאת והוא נמצא לבד, צריך לשאול את עצמו. כלומר, לימוד שלם הוא דרך של שאלה ותשובה, דרך של מסע ומתן, ולא לימוד בודד. אז אותו דבר כותב כאן הרמב״ם בלימוד תורה, כמו באמירת ההגדה, שדרך אגב, גם שם כתוב, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, אותם המילים, רק שם זה סיפור, ופה זה לימוד, פה זה לימוד המצוות, ושם זה סיפור המעשים, ההשגחה האלוקית המיוחדת על ישראל, שגם את זה צריך להעביר לדורות, גם שם זה צריך לבוא דרך של ציבור, ואז שאלה ותשובה, ולא לא שכולם אומרים אותו דבר, אלא שכל אחד מגלה את הצד שלו, התלמיד לעומת הרב, ואם אין, אז אפילו האדם בעצמו צריך לגלות את שני הצדדים שיש בו. כל אדם הוא גם תלמיד וגם מחויב בהמשך הזמן להיות מלמד. לכן הוא אומר ללמד את עצמו. אז אולי בדרך הזאת של שאלות ותשובות, בדרך של להקשות על המסקנות שלו, על הדברים שהוא לומד, זה שהדרך הזאת תהיה ללמד ולהפיץ תורה בישראל. ואז זה מובן לנו למה בספר המצוות מביא הרמב״ם את התלמידים לפני הבנים. כי בעצם עיקר התורה היא שתהיה תורה בישראל. זה לא שאנחנו דואגים למשפחה שלנו, שהמשפחה שלי יהיו כולם יראי שמיים, כולם תלמידי חכמים, ואז אני יכול להגיד שזכיתי לבן או לנכד תלמיד חכם, אלא צריך לדאוג לכל ישראל. כמובן שכשלאדם יש בן ונכד, אז החובה הראשונה היא על הקרוב קרוב קודם. אבל כמו בצדקה, אם יש מישהו שלא קרוב ואין לך מישהו קודם לו, אז החיוב של הצדקה זה על כל אחד מישראל. גם כאן חיוב הפצת התורה זה על כל ישראל, על כל מי ששייך, שהוא ראוי להיות תלמיד. אחר כך הרמב"ם כותב מי ראוי להיות תלמיד, הגון במעשיו, בדרך ארץ, במידות טובות וכו'. לא לכל אחד אפשר ללמד תורה, יש אנשים שהם יכולים לקלקל, להזיק. אז כל מי שראוי, סתם יהודים קשרים, צריך להבין שעיקר האחריות שלנו זה להפיץ תורה בישראל, שעם ישראל יתמלא בתורה. לכן שם הוא כותב, ושיננתם לבניך אלו התלמידים, שגם כאן הוא מביא את זה, אבל כאן הוא מיד עובר לבן שלו ולנכד שלו, שהם ראשונים, הם קודמים, בנו קודם לבן בנו, ובנו בשכר, ולאחרים זה לא בשכר, אז כאן אפשר לחשוב שהעיקר זה המשפחה, דרך אגב גם האחרים. שם הרמב״ם בהלכות בספר המצוות, שהוא מתמצת מאוד, אז שם הוא כותב את העיקר, ואז זה מובן לנו גם למה הרמב״ם כותב שם, ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה משוננים על פיך. כשמעבירים תורה, התורה צריכה להיות ברורה, לא מעורפלת, להסביר את הדברים בצורה שאם אני לא מבין, לא להסביר דברים שאני בעצמי לא מבין. לא להעלות חיתים צה, אלא ללמד מה שראוי, שברור לי מאוד. כן, כמו שרבי יוחנן אומר, אמור לחוכמה אחותי את, אם החוכמה אצלך היא כמו אחות שלך, שאתה מכיר אותה, אז תאמר תורה, ואם לא, אז אל תגיד תורה. חשבתי שבזה אפשר גם, הטור הוא בסגנון אחר, הטור הוא לא רומז לדרך של הרמב״ם, הוא מלמד בצורה מסודרת איך מלמדים, וקודם מלמדים את הילדים, אחרי זה בפרקים הבאים, בסימנים הבאים, יעשו כתוב מי חייב ללמוד תורה וכמה הוא חייב ללמוד תורה. זה אחר כך. אבל הרמב״ם קורך את הכל ביחד בפרק א'. שם הוא כותב שאדם חייב ללמוד תורה כל ימי חייו, בין עני, בין זקן, בין בעל איסורים, כי הרמב״ם רוצה שנבין כמה האחריות של לימוד תורה היא עצומה, שאדם חייב בכל החיים עד יום מותו, כמו שהוא מביא שם, ואפילו עניים ואפילו נכים וגדמים וכו', שאדם לא ייפטר מחובת לימוד התורה. ושם הרמב״ם מסביר שהיינו חושבים שהמצווה של לימוד תורה היא כל כך עצומה שזה העיקר. לכן הרמב״ם מקדים את מי שפטור מללמד אחרים, ללמד אותנו שעיקר מצוות התורה היא אם אנחנו מלמדים אותה לאחרים. ולכן אף על פי שהרמב״ם כתב שהמצווה היא, המצווה המוגדרת היא ללמוד תורה, עכשיו בפרקים האלה ללמוד תורה ולכבד חכמי תורה, בפירוט של ההלכה הוא מדבר יותר על החובה ללמד ורק אחרי זה על האחריות ללמוד. חשבתי שבזה אפשר ליישב שאלה מפורסמת של סתירה בדברי התנאים רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל ברבי אלישע או רבי ישמעאל אחר. בכל אופן בגמרא זה נזכר רבי ישמעאל. הגמרא בברכות מביאה, תחילת פרק שישי, הגמרא מביאה ואספת דגניך ותירושך ויצריך, רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. או אדם בשעה שצריך לעבודה, יעבוד, בשעה שהוא פנוי ילמד, ישתדל ללמוד בכל זמן פנוי, אבל מותר לו גם לחיות, מותר לו גם לדבר, ולמרות שנאמר והגית בו יומם ולילה, זה לא מחייב שכל החיים זה יהיה רק תורה. מותר לעשות גם דברים אחרים. כמובן שבזמן הפנוי צריך להשתדל ללמוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מתה עליה, אלא מה שכתוב באספת דגניך, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז נאמר, ועמדו בני נחר וראו צונכם, ובני נחר עיקריכם וחומכם, הם ישרתו אתכם בצורכי העולם הזה, ואתם רק תורה. וכשישראל לא עושים רצונו של מקום, אז ואספת דגניך תירושך ויצריך. כאשר רבי שמעון בר יוחאי כתוב, והיה אם שמוע תשמעו, והיה אם שמוע תשמעו, זה כשישראל לא עושים מצוות. איך רבי שמעון אומר, שהכוונה היא כשישראל לא עושים רצונו של מקום. בכל אופן ראינו שיש מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי אומר שאסור לעשות שום דבר מלבד תורה, רק תורה. ורבי ישמעאל אומר הנהג בהם מנהג דרך ארץ. יחד עם דרך ארץ, להיות אדם מקובל על הבריות, שגם עובד וגם מתפרנס ונושא אישה, מגדל ילדים, מחנך ילדים, בא במסע ומתן עם אנשים, וכמובן בכל שעות הפנאי משתדל ללמוד תורה. לעומת זה, הגמרא במנחות מביאה שם בקשר ללחם הפנים. לחם פנים לפני תמיד, והגמרא מביאה שהיו באים ארבעה כהנים ביום השבת, שני כהנים מוציאים את לחם הפנים טפח אחד, ושני כהנים מכניסים את לחם הפנים החדש טפח אחד, כך שאלה מוציאים קצת ואלה מכניסים קצת, שהשולחן לא יהיה רגע אחד בלי לחם פנים, שנאמר לחם פנים לפני תמיד. רבי שמעון בר יוחאי אומר שתמיד זה העיקר שיהיה פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה, ואפילו אם כל היום השולחן היה ריק ורק בבוקר היה עליו לחם הפנים, ובתפילת הלילה היה לחם פנים, זה מספיק. זה נקרא גם כן תמיד. אז אמר רבי יוחנן, מדברי רבי שמעון בן יוחאי למדנו שאם אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, כבר קיים והגית בו יומם ולילה. יומם ולילה זה לא שצריך כל היום וכל הלילה. כמה דקות ביום כמה דקות בלילה, וזה לפי רבי שמעון בר יוחאי, יוצא ידי חובת תלמוד תורה. הרי למדנו על רבי שמעון בר יוחאי, שאומר לא לזרוע ולא לקצור, וכאן פתאום יוצאים ידי חובה בקריאת שמע. ובאותו עמוד בגמרא במנחות, בהמשך שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל, אמר לו, כגון אני שלמדתי את כל התורה, למדתי מקרא, משנה, תלמוד, הלכות, אגדות, למדתי הכל. מהו שאלמד חוכמה יוונית? האם מותר לי ללמוד חוכמה יוונית? ענה לו רבי ישמעאל, כתוב והגית בו יומם ולילה. צא ובקש שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה, ואז תלמד חוכמה יוונית. אז אותו רבי ישמעאל שאמר שמותר לאדם בדרך ארץ, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, וכך מותר ללמוד תורה. כאן הוא אומר שזה צריך להיות כל היום וכל הלילה, ורק אם יש שעה שהיא לא יום ולא לילה, אז יהיה מותר לעסוק בדברים אחרים. אז יש כאן סתירה בדברי רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון פה אומר במנחות שאפשר, אגב זה בפרק שתי הלחם, בפרק שעוסק בחג השבועות, כנראה לא במקרה, המצווה של חג השבועות שתי הלחם. כן, אז רבי שמעון מתיר לצאת את החובה בקריאת שמע שחרית וערבית. ובברכות, שם הוא אומר שצריך דברים ככתבם, שצריך להיות והגית בו יומם ולילה, כל היום וכל הלילה. בעצם הוא לא אומר את זה על והגית בו יומם ולילה, אלא הוא אומר תורה מתה עליה. אם אדם חורש בשעת חרישה, זה רק בזמן שישראל אינם עושים רצונו של מקום. ורבי ישמעאל, ששם התיר תורה בדרך ארץ, כאן הוא אומר שבהגית בו יומם ולילה זה שכל היום וכל הלילה. אז על רבי ישמעאל זה יותר פשוט לתרץ. רבי ישמעאל שאמר מותר דרך ארץ, כוונה למה שאדם צריך. אדם צריך להתפרנס. הוא צריך לעבוד בשביל להתפרנס, לזרוע, לקצור. חוכמה יוונית זה לא פרנסה. חוכמה יוונית זה דברים מיותרים. זה הוא הולך ללמוד מה אומרים הפילוסופים. מה אומרים חכמי אומות העולם? אם זה מדע או דבר שנצרח לתורה או נצרח לחיים, בסדר. אבל ללמוד דברים, שירים של גויים או תרבות שלהם, בזה אין זמן. יש לך זמן? תלמד תורה. על זה אומר, צא ובקש שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה. אבל בכל מה שנוגע לדרך ארץ, לרבי ישמעאל אין בזה בעיה. ולרבי ישמעאל זה יותר פשוט. מה נעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, שלכאורה אומר דברים הפוכים? אז נראה לי, לפי מה שראינו ברמב״ם, שיש שני צדדים בתורה. יש התורה שאנחנו חייבים לעם ישראל, למלות את עם ישראל בתורה, שעם ישראל ימלא, כמו שהיה בימי חזקיהו, כמו שהיה בזמן משה רבנו, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, שעסקו שם רק בתורה, לא היה להם שום צורך בפרנסה, בבגדים, בעבודה, מהבוקר עד הערב רק עסקו בתורה. אז כך צריך להיות לפי רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הוא אומר כאן, קריאת שמע שחרית וערבית? יש חובה פרטית של האדם. לא כל אחד ראוי למלות את עם ישראל בתורה. לא כל אחד זה רבי שמעון בר יוחאי. לא כל אחד זה הבן איש חי, ולא כל אחד זה הרב עובדיה יוסף, שיכול להפיץ תורה וללמד ולעסוק בתורה. רוב האנשים הם לא במדרגות האלה. אבל מה? ללמוד תורה חייבים? ללמוד תורה אין מישהו שלא חייב. לא יכול ברמה גבוהה? יקרא תהילים, יקרא אפילו קריאת שמע. מאוד מאוד דחוק, הוא נמצא בצבא, עוסק בצורכי ישראל, מהבוקר עד הערב לא פטור מלימוד תורה. צריך לפחות קריאת שמע שחרית וערבית, מקיים בזה והגית בו יומם ולילה. אגב, והגית בו יומם ולילה, אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, זה לא כתוב בתורה. אין פסוק כזה בתורה. הפסוק הוא אצל יהושע בן נון, וימוס ספר התורה הזה מתיך, והגית בו יומם ולילה, כי אז תצליח דרכך ואז תשכיל, הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. כל זה ביהושע פרק א'. זה לא חובה מהתורה. אז רבי ישמעאל רוצה למנוע אנשים שיתעסקו בדברים שהם הבלים ושהם דבר שעובר מן העולם, השירה של הגויים, התרבות של הגויים, האליאדה ואודיסאה וכל דברים של התרבות של הגויים, אלה דברים שלא ראוי לבטל את הזמן להתעסק בהם. אולי גדולי גדולי ישראל שצריכים גם להשפיע על גויים כמו הרמב״ם או אחרים, הם יכולים גם להכיר את זה כדי לדעת איך לבוא במסע ומתן עם הגויים. אבל שכל אחד יתעסק בזה, זה צריך לחפש שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר, יש החובה הפרטית על האדם. אבל אם תגיד שבעיה עם שמוע זאת הדרכה שכוללת את כל ישראל, לכן הוא לא אומר איך הוא ילמד תורה, אלא תורה מה תעליה, מה יהיה עם התורה? צריך שתורה תמלא את עם ישראל. איך תורה תמלא את עם ישראל אם כולם עוסקים בעובדים רק בשעות הפנאי? בשעות הפנאי לא יהיו גדולי תורה, לא יהיו גדולי ישראל. אי אפשר אדם שרוב היום שלו עוסק בעבודה, ורק בזמנים הפנויים שלו לומד תורה, אי אפשר להיות גדול בישראל בצורה כזאת. אפשר למלא את החובה הפרטית שלו ללמוד תורה, אבל גדול בישראל לא יהיה. ואם נשאל את עצמנו, אז בסדר, אני לא צריך להיות גדול. אבל מה יהיה עם עם ישראל? אם כל אחד יגיד, אני לא צריך להיות גדול, אז מי יהיה גדול? מי יקבל את האחריות ללמד בכל מקום? כל מקום שאין תורה, להפיץ תורה, לגדל בנים לתורה, תורה של אמת, תורה של יושר, תורה של עומק, תורה מלאה אמונה, מי יעשה את זה? אם כולם יגידו שאנחנו פטורים, אני יוצא את החובה בלימוד תורה שלי. אז זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, תורה מה תהא עליה? וזה מתאים לדברים של הרמב״ם, שיש אחריות קודם כל לתלמוד תורה, שזה ללמוד וללמד, וללמוד וללמד בצורה ברורה, שזה אומר שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא תאמר את הדברים בצורה ברורה. זה מה שרבי שמעון בר יוחאי מתכוון בתורה מעטה עליה. הדברים של רבי ישמעאל הם יועדים לרוב העם. רוב העם הם לא במדרגה הזאת. ואז זה מתאים מה שהגמרא מביאה אחר כך. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. מזה שכתוב הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, אנחנו מבינים שמעט כן עלתה בידם, רק הרבה לציבור, לרוב האנשים זה לא מתאים. אבל יש אנשים מוכשרים ומסוגלים, והם צריכים כן למסור את עצמם על התורה ולהתעלם מצורכי הפרנסה, כמו שראינו שהיה בנו של הראש, הטור, שהוא כותב בתחילת הלכות שבת, על מה שנזכר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, שפעמים רבות שאל את אביו, האם הוא שאין לו לחם לשבת, מותר לו לבקש לחם כדי שיוכל לבצוע לחם משנה? אמר, הטור מספר, גדול העולם, מחבר ארבעה טורים, מספר שלא היה לו לחם לשבת, והוא מילא את עם ישראל בספרים שלו, הספרים של ההלכה ששימשו בסיס לבית יוסף, היסודות של השולחן ערוך ופרשנות על התורה והפסקים שהוא כתב על הראש, קיצור פסקי הראש, ויש לנו גם קיצור פסקי התוספות, כל העבודת חיים שהוא עשה בלי שהעוני והחוסר הפריע לו, וזה לדורות עולם, זה מה שנשאר, זה מה שנשאר לעם ישראל. תורה מה תעלה, אלה הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, ואלה, זאת הכוונה בדברי הרמב״ם, שזה הנקרא תלמוד תורה. אז אני מברך אתכם שתזכו להיות בין אלה שמגשימים לא רק את זה ללמוד, אלא ללמד, ותזכו להיות בין אלה שמקיימים תלמוד תורה, בעזרת השם. שיהיה חג שמח לכולם.
חג שמח, תודה רבה
הרב. שלום, לילה טוב.
טוב, חזק מאוד.